יום, יום שני, י' ז' בשבעה. מה? פה י' ח'? וואי, נכון, י' ח'. היום, אתה צודק? היום יום שני, י' ח' בסיוון תשע"א. ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש, נפש החיים, לרבנו חיים מוולוז'ין. אנחנו בשער שני. בפרק איזה פרק? פרק ט', לא? סיימנו את ט', אז אנחנו פרק י', אם ככה. התחלנו גם את פרק י'. כן, אנחנו בפרק י'. טוב, אולי כדי להתחיל אותו עוד פעם מההתחלה, ככה, כדי שיהיה לנו תפיסה כוללת. ולא זו בלבד בתיבת ברוך אתה, שפירושו תוספת ריבוי ברכה ושפע שייך זאת הכוונה. כלומר, הכוונה שעל ידי תפילתנו אנחנו מחברים את השפע העליון לעולמות. אלא שגם בכל תיבה ותיבה מכל נוסח התפילה. שייך גם כן זאת הכוונה הקדושה, כי כל תיבה מהתפילה או של איזה ברכה היא העולה למעלה מעלה, על ידי מראה קלין וגדפין דנתלין לה, לפעול פעולתה בשורשה העליון המיוחד לה. הוא נעשה בזה כביכול שותפו של יוצר בראשית, לבנות ולנטוע כמה וכמה עולמות. כלומר, לא רק המילים המורות על הקשר הזה, נקרא המילים ברוך אתה, אלא בכלל כל מילות התפילה. כולל, אני יודע, ולירושלים ברכה ורחמים תשוב וכדומה. כל המילים האלה שאנחנו אומרים בתפילה, כולן מכוונות לחיבור הזה בין השפע העליון לעולמות. מאיפה הוא יודע זה שכל המילים של התפילה מכוונות לזה? הנה, יש לפנינו מקורות. כמו שכתב בתיקונים, תיקון י' ח' למד הבט, וחד ברנש אפי כבלים ודיבורים מצלותי, כמה עופין פתחין כתפיו ופומיו לקבללו. עדה הוא דכתיב, כי עוף השמיים יוליך את הכל ובעל כנפיים יגיד דבר. ונטיל קודשה בריחו, אינון מילין, ובנה בהון על מין. זה יתמר בהון, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, וגומר, ורזה דמילה, ואשים דבריי בפיך, וגומר לנטוע השמיים. ולמור לציון, עמי אתה, אל תקרא עמי, אלא עמי, בשותפי. וכן הוא שם בתיקון סמך ת' כופבב ב'. תודה רבה. אם כן מובן, על מה מדובר? מה קרה?
הרב לא קרא את הסוגריים.
הסוגריים זה לא בכל ההוצאות. הסוגריים זה תרגום. זאת אומרת, הרבי חיים וולוז'ין לא כתב את זה. אז זה בא לעזור לכמה אנשים שקשה להם הארמית, אז כתוב להם בעברית, אבל זה לא הספר. אם משהו לא מובן בארמית, יש אפשרות פשוטה, לפנות אליי ולשאול אותי מה פירוש המילה. כשאני לא מתרגם, זה מתוך הנחה שהציבור יודע ארמית. אם מישהו לא שואל, אז הוא פושע. מדוע? בגלל שאם הוא לא יודע ארמית, ואז הוא לא הבין מה שהשיעור אומר, והוא לא שואל, אז הוא עובר עבירה. הרי זה הלכה מפורשת. שאם אדם לא הבין משהו בשיעור, הוא חייב לשאול. אז אם אף אחד לא שאל, אני מניח שכולם הבינו. ולכן, למה שאני אקרא את הסוגריים? בסדר? הלאה. והמשכיל יבין מדעתו, נכון? הגיוני מה שאני אומר. והמשכיל יבין מדעתו, שלא לחינם הוא צריכו לתיקון תחינה קטנה ותפילה קצרה כזו, אני מתכוון כאן לתפילת 18, סך הכל כמה עמודים זה 18? 3-4 עמודים, 5 עמודים בסידורים, תלוי לפי הסידורים. קודם כל זה לא ארוך בכלל. תפילת 18 אפשר לעשות תוך בערך 3 דקות, גומרים את הכל. נכון? אז שלוש... מה? מינימום ארבע דקות? אי אפשר בשלוש דקות?
אפשר גם שתי דקות.
לא, השאלה היא באמת סביר. אתה אומר ארבע דקות?
זה לא תפילה, מי
שלוש דקות זה לא תפילה. אז ארבע דקות. ארבע דקות. גם ארבע דקות. אתה יודע מה? יותר מזה. אני אתן לך מה? חמש דקות. אני מחמיר. בסדר? חמש דקות. כן, אבל מה זה? חמש דקות. אז בקיצור, זו תפילה יחסית קצרה. זאת אומרת, הנוסח של התפילה הוא זה לא משהו מאוד ארוך. כדי לתקן את זה, שזה יותר קצר מכמה פרקים בתנ"ך, היה צריך 120 זקנים. כן? יש פרקים במשנה שהם הרבה יותר ארוכים מזה. והמשנה לא נכתבה על ידי נביאים. וכאן יש לנו 120 זקנים ומהם כמה נביאים. שאלה מה, מה הייתה הכוונה שלהם על הדבר הזה? לא, למה? כשאנחנו שואלים, מי תיקן 18 ברכות? הגמרא עונה, מה? לא, זהו, זה בדיוק העניין. הגמרא הייתה יכולה לענות אנשי כנסת הגדולה. אבל זה לא מה שכתוב. הגמרא אומרת, אנשי כנסת הגדולה, ובהם כמה נביאים, תקנו 18 ברכות. מה הצורך של... וכי לא ידענו שיש באנשי כנסת הגדולה כמה נביאים? כלומר, למה כש... יש תקנות אחרות של כנסת הגדולה, ולא, למשל, מגילת אסתר, לא כתוב בהם כמה נביאים. ויש כמה תקנות כאלה שלא כתוב, כתוב עזרא תיקן. בסדר, אבל כתוב עזרא, לא כתוב 120, וגם לא ציינו את העובדה שהוא היה נביא בהקשר הזה. מה שאין כן כאן לגבי התפילה, מציינים שהנביאים תיקנו. בירושלמי כתוב שהיו 83 נביאים בתוך ה-120 חבר'ה האלה. 83 נביאים, מדובר במשהו בלתי רגיל. בכלל שנביאים מתקבצים ביחד כדי לדבר אחד עם השני, זה לא דבר טריוויאלי. אלא כנראה שקרה פה משהו. אולי נסביר את זה כך. כדי להתפלל, זה דבר שאנחנו עמדנו עליו כמה פעמים, יש לנו תנאי, נכון? יש תנאים לתפילה, לא כל אחד יכול להתפלל. אחד מהתנאים זה דע לפני מי אתה עומד. או דע לפני מי אתה מתפלל. זה משנה במסכת אבות. זה רבי שמעון בן נתנאל שם, שאומר את זה. כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה מתפלל. עכשיו יש פה בעיה, באמת לפני מי? לפני הקדוש ברוך הוא, נכון? מי זה?
מי שהתגלה לנו.
מי שהתגלה לנו, אז אתה נביא? אז איך אתה יודע שהוא התגלה אליך? זאת אומרת, אתה אומר, הוא נגלה. פעם לעם ישראל, ומתוך כך אני מתפלל אליו. זאת אומרת שהנבואה היא היסוד של התפילה. אני לא יכול להתפלל באופן אמיתי, פנימי, אם לא הייתי אי פעם נביא. נכון? איך אתה יודע? אם היית נביא אתה יודע. כן. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שרק נביאים יכולים להתפלל. נכון שזה כתוב בשולחן ערוך? אה? לא ראית? רק נביאים. זה כתוב במפורש באור החיים, סימן צדיק ח', בהלכות ההכנה לתפילה. אתם רוצים שאני אקרא לכם? יש ב... הנה, זה... המדף צריך תיקון. יש... צריך... יפה, תודה. סימן צדיק ח', צריך שיהיה לו כוונה בתפילתו ובו חמישה סעיפים. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו ויחשוב כאילו שכינה כנגדו. ויסיר כל המחשבות התורדות אותו, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו, ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה לבל ייכשל, קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם, עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. אם כן, אנחנו רואים שתנאי לתפילה זה שהאדם יגיע קרוב למעלת הנבואה.
הוא לא אומר את זה, הוא אומר שבתוך התפילה של אדם מאחים את עצמו ושהוא רוצה, שהוא חושב, שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא, יכול להגיע על ידי זה כמו שאנשים הראשונים,
הוא כותב את זה כהלכה.
הוא
מספר
סיפור של
השם הקודמי. לא, השולחן ערוך זה לא ספר סיפורים. אלא הסיפורים מובאים לשם הדגמה, אומר, וכך היו עושים החסידים הראשונים. אז זה וכך, כמו שכתבנו. עכשיו יש לי פה בעיה. כדי לדעת שאני קרוב למעלת הנבואה, איך אני יכול לדעת שאני קרוב למעלת הנבואה? אני יכול לדעת רק אם פעם אחת הייתי נביא. אם פעם אחת הגעתי למעלת הנבואה ממש, אז עכשיו כשאני חוזר על זה אני יכול לדעת שאני קרוב. אבל אם אף פעם לא התנבטתי, אני לא יכול לדעת שאני קרוב למעלת הנבואה. מסקנה, רק נביא יכול להתפלל. מה שהיה להוכיח.
אבל קרוב זה כלום.
קרוב זה לא כלום, קרוב זה קרוב.
אדם מפעל הפעס, המספר ההבדל בינו לבין המיליון וחצי, מספר אחד. קרוב מאוד, צריך משהו?
אבל זה לא זה.
אז כשאני
מתכוון
במילים האלה שהם מילים של
נבואה,
אז אני קרוב,
אם אתה פעם אחת הצלחת להיות נביא, קרה לך פעם בחיים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתך, אז מכאן ואילך, כשאתה מתפלל, אתה יודע אם אתה קרוב או לא, ואז אתה יכול להתפלל. אבל אם לא, אז לא. מסקנה, אנחנו, שאנחנו לא נביאים, לא יכולים להתפלל. נכון? אז איך אנחנו מתפללים בכל זאת? יפה. כאן השאלה היא כבדה מאוד. אתה רוצה תשובה? אנחנו סומכים על דברי הנביאים האחרונים. כלומר, הנביאים האחרונים שישבו בכנסת הגדולה, ראו, הרגישו שהנבואה עומדת להיפסק. ואז הם חרדו שמה האפשרות להתפלל תיעלם מן העולם. ולכן הם עשו לנו טובה עצומה. הם כתבו לנו נוסח קצר, שבו הם הכניסו את כל עולמה של הנבואה. כן, כל העולם הפנימי של הנביאים הוכנס לתוך המילים האלה. יוצא שכאשר אני מתפלל, אני מתפלל לפי דעתם של מתקני התפילה שהיו נביאים. אפילו יותר מזה. כאשר אנחנו מתפללים, יש התעוררות של לחלוכית של לחלוכית, של שארית, של שריד, של חותמת של הנבואה. יוצא לפי זה שלהתפלל, זה בעצם, אם אנחנו מדייקים, זאת המצווה להתנבא 3 פעמים ביום. אבל אנחנו לא נביאים, עושים תרגילים על יבש, ואולי לפעמים קצת רטיבות, ממה שהיה אצל אבותינו חודר בנו. אכן מסופר במשנה על רבי חנינה בן דוסה, שהיה מתפלל על החולים, והיה אומר, זה יחיה וזה ימות. שאלו אותו, וכי נביא אתה? כלומר, אתם רואים שמעצם השאלה, החכמים הבינו שיש יחס בין התפילה לבין הנבואה. כן, שאלו אותו, אתה מתפלל, אז אולי אתה נביא. זה אותו הדבר. זאת אומרת, כי הרי מה התשובה שלו? אם תפילתי שגורה, אז זאת אומרת שזה בדיוק עניינה של הנבואה.
תפילתו לא שגורה,
זה סימן שהנבואה אומרת לו שלא יחיה אותו אדם. לא, יש עיכוב בנבואה, זה הכוונה. זאת אומרת שיש מעמד, יש איזה מין יחס של שייכות בין הנבואה לבין התפילה. כן, אדוני? כן, טוב, מה? איך אפשר ללמוד על התפילה? אותה שאלה אפשר לשאול, איך אפשר ללמוד תנ"ך? נכון. התשובה היא אי אפשר ללמוד תנ"ך. נכון. אז אי אפשר אם כן להבין מילה אחת בתנ"ך, מאחר ואתה לא חי בתקופת הנבואה. ולכן אפשר גם להבין מילה בתפילה, מאחר ואתה לא נביא. אבל, הקדוש ברוך הוא רצה שהספר הזה, התנ"ך, ילווה אותנו גם בעידן שאחרי הנבואה. זאת אומרת שיש משמעות לספר הזה, גם לפי פרשנות השכל, למרות שהמשמעות המקורית נאבדה מאיתנו. זה רחוק, אבל זה מה שיש לנו. כן? שים לב לביטוי הקצת קשה בשולחן ערוך. שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. הייתי אומר אפילו זה חוש הומור של השולחן ערוך. התגברות כוח השכלי, ואז אתה מגיע לנבואה, מה זה פה?
זה היה בוקר.
כן, מה אתה אומר?
האם אפשר להשוות שהיום שליח ציבור שבואי בתפילה, ראה לו וראה לשולחן?
ודאי, זה הלכה במשנה, מסכת ברכות.
זה על הרבי חיינה
בן יוסף? לא, זה לא אותו הדבר. זה, כלומר, זה, יש הבדל בין, בין שליח ציבור שטעה לבין מי שלא שגורה תפילתו בפיו, זה לא אותו הדבר. כלומר, כשרבי חנינא בן דוסא לא שגורה תפילתו בפיו, זה לא טעות, זה הודעה, מודיעים לו שאותו...
אותו...
כן, לא מצליח, זה לא שהוא טעה בתפילה, הוא לא אמר את המילים לא נכון, אבל זה לא זרם. זה לא זרם, בסדר? היה צריך לחשוב לפני שאומר את המילה, וכו'. כן? גם הרב מרדכי אליהו, אגב, בדורנו, היה כזה, שהוא ידע להגיד מה יקרה לחולה. הוא אומר ככה, שאם הוא הלך לו טוב בתפילה, אז זה סימן שבאמת אותו אדם לא חולה, אלא בטעות אמרו שהוא חולה. ככה היה אומר. כן? הוא מעיד על עצמו, כן? שהוא מסוגל לזה. זאת אומרת, הקשר לרוח הקודש לא עבד מאיתנו, כן. לא, ברור שלא, אתה צודק, לא, אני אמת... אתה צודק לחלוטין, המונח שכלי בשולחן ערוך יש לו משמעות אחרת. בסדר, אבל רק רציתי לעורר את ה... לחדד את התלמידים כמו שאומרים, בסדר.
על פי השולחן ערוך, שולחן ערוך
ישר יתפלל. לפי השולחן ערוך...
ברמה שלנו, איפה אנחנו?
נכון, אז איך אנחנו מתפללים? אנחנו מתפללים לפי דעתם של אלה שיודעים להתפלל. למה? אני אתפלל על דעתו של מי שעשה את זה. יש סידורים... יש סידורים ששמה כתבו תפילה לפני התפילה. מה תפילה לפני התפילה? ריבונו של עולם, אני יודע שאני לא יודע להתפלל, אבל תחשיב את תפילתי כתפילתם של אלה שיודעים להתפלל. יש גם דבר כזה.
השם שפתי תפתח,
נכון, יש כל מיני הכנות כאלה. כיוון שאנחנו לא יודעים להתפלל, אז אנחנו מבקשים שאיכשהו זה יתקבל, ואז זה עוזר, זה עובד. כן? אנחנו יודעים הרי שמצוות תפילה לא עבדה מאיתנו, אנחנו עדיין מחויבים להתפלל, אז זה סימן שאנחנו יכולים להצליח, אבל זה לא דבר מובן מאליו. כן? כלומר, צריך נבואה. אין לנו נביאים, אז בני נביאים הם. בבקשה.
בהמשך לשאלה שלו ולצורה של הרב, במילים על דעת, אדם שאין לו סידור עם חובות ומעשרות, יכול לומר, אני מעשה על דעת מה שכתוב בסידור.
זה לא אותו הדבר.
מה זה? זה לא אותו, למה לא אותו דבר?
זה לא אותו דבר.
למה?
אדם לא יכול להגיד, אני בדבר שהוא משפטי, שצריך הבחנה, כלומר, את זה אני הפרשתי, זה נתתי לך, אני עושה על דעתך. זה לא עובד, צריך להבין מה שאתה אומר. מה שאין כן לגבי התפילה, כשאנחנו מתפללים על דעת אלה שמתפללים, זה מעורר בנו את הדעת הזאת. ברור? כיוון שאני נאמן למילים האלה, אז המילים האלה פועלות בקרבי. כי המילים של התפילה תואמות את מפתח הנפש. בוא, אני אענה לך, אני אסביר לך יותר טוב. הנשמה שלי, היא יודעת להתפלל או לא? הנשמה שלי כן יודעת. אז מי לא יודע? הנפש. נכון, הנפש והרוח לא כל כך יודעים להתפלל, הנשמה יודעת. אז המילים של התפילה, הן תואמות את עולמה של הנשמה שלי? כן. ולכן כשאני אומר את המילים האלה, ורוצה להתחבר אל אלה שכתבו את המילים האלה, זה מעורר את הנשמה שלי, ואז היא מאירה בנפש וברוח. בסדר? כך הרב קוק מסביר בתחילת עולת ראייה, בתחילת ענייני תפילה. כן, בבקשה, אדוני.
נהלי, דווקא הרב מרדכי אליהו, זכרו לברכה, דווקא הוא כתב על מה שהביא רבי חיים, הדוגמה למעשרות, שאם אדם לא יודע, יגיד כמו שכתוב בסידור.
בסדר, אבל על זה יש ויכוח.
אתה מסכים איתי?
אני יודע שהוא כתב כך, אבל על זה יש ויכוח. בסדר? אבל אני אומר, לגבי התפילה אין ויכוח. זה מה שהתכוונתי.
ויש עוד דבר בתפילה. יש חלק מהתפילות שאנחנו מתפללים, מוסיפים הדעת רשבי, הדעת
נכון,
הקדוש,
נכון.
הדעת הבעל שם טוב, זה לכאורה מיותר. אם אנחנו מסתבכים על דעת הלווים, למה להסיף אותם?
מה שאנחנו אומרים על דעת רשבי וכו', זה בדברים מאוד ספציפיים, שאנחנו יודעים שהם העמיקו בהם, למשל התרת נדרים. כן, שיש בזוהר דף שלם על התרת נדרים. ואנחנו אומרים, אנחנו מתכוונים כמו שרשבי כתב. נכון? השם צבאות יעץ ומי יפר, שם כל הדיון הזה. זה לא הסרת החיות? לא, זה צילום של המציאות. מה אני אעשה? טוב. אז זה מה ש... מה?
בזמנה, אבל לפני שהייתי קנות התפילה, היה אדם פשוט בריאה, אבל היה מבקש, לפני שהיה מבקש בלשון שלו, מה שהוא רוצה, וזה אני חושב לתפילה. בלי יחס לנביא, לא... אפילו שהיה נברא בזמנה, היה בן אדם פשוט, גם יכול להתפלל.
תתחיל לשאלה? טוב. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, איך להבין מה שהרמב״ם מתאר בהלכות תפילה, שלפני שתקנו את נוסח התפילה, כל אחד היה ניגש ומתפלל איך שבראש שלו. בין נביא, בין לא נביא. נכון? שתי הערות בדבר. א', אם תסתכל בתנ״ך, תסתכל בתנ״ך, תראה שכל מקום, חוץ מאחד, שבו כתוב שמי שהוא התפלל, מדובר בנביא. אפילו יותר מזה, כאשר שמואל אומר לעם שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה מזה שהם ביקשו מלך, ואז הוא מביא קולות וברקים בקיץ וגשם, והעם נבהל מאוד, והם פונים אל שמואל ואומרים לו, זה נורא מה שקורה, תתפלל אל השם שזה יפסיק. ראה, איך עונה שמואל? גם אני לא אחטא לשם לבלתי יתפלל בעדכם. בניגוד להתנהגות של כל פדגוג בזמן שלנו, שפדגוג בזמננו היה אומר, תתפללו אתם. אז כנראה שמבינים שכיוון שהוא הנביא שבשטח, עליו מוטלת חובת התפילה. דבר נוסף, גם מה שהרמב״ם כותב, אפשר להדליק את המזגן, זה פשוט יעזור לנו לא להיחנק. מה שכתב הרמב״ם... מה זה לא עובד? אם זה לא עובד, אז זה לא עובד, אין מה לעשות. אם נתפלל, תראה, לא צריך להתפלל כשהכל תלוי בכפתור שבארון חשמל שבחוץ, אבל נסתדר עם זה. אז מה שכותב הרמב״ם, שבזמן הנביאים כל אחד היה מתפלל, מכיוון שהעולם היה רווי בנבואה, אז בני אדם ידעו איך להתפלל. לכן לא היה צריך להגיד להם שיש מצווה להתפלל, או להתקן להם נוסח. כי הם הרגישו באופן אינטואיטיבי מה חסר להם, מה הם המילים שצריכות להיאמר. מובן? כן, כי הנביאים הם לא היו בעלי הנבואה. הנבואה ניתנה לכלל. הרי זה מה שכתוב. משה קיבל תורה מסיני ושרה ליהושע וישוע לזקנים וזקנים לנביאים. יש את השאלה, מדוע לא פירטנו את שמותיהם של הנביאים? תגיד, ישעיהו, מיכה, אנחנו מכירים את השמות של הנביאים. אז למה לא אמרת את השמות, דור אחרי דור, של הנביאים, כמו שאתה אומר אחר כך, על אנטיגנוס יסוחו וכו'. מה אתה אומר? זה משנה ארוכה, ואז מה פעם ראשונה שיש משנה ארוכה? הרי הרמב״ם בהקדמת משנה תורה מביא את רשימת כל הנביאים. ממשה ועד רבי יהודה הנשיא, כותב לך שם את כולם. סוף סוף הגיע. כן? אז למה הרמב״ם, אז למה המשנה לא עשתה את זה? והתשובה היא, מסביר המהר"ל מפראג, כי הנבואה לא ניתנה לישעיהו. יותר נכון, התורה לא נמסרה לישעיהו. או למיכה, או להושע. אלא התורה נמסרה לנבואה, כתופעה כללית. כלומר, נגיד את זה אחרת, האנטנת השידור של הנבואה הייתה פתוחה בעולם. העולם היה רווי מאלקטרונים ויונים של נבואה. אז היו כמה אנשים שהיו להם מקלט. אז הם הקשיבו. אבל גם מי שלא היה לו מקלט, זה פעל עליו. בסדר? הייתה הזהרה שלא להשתמש במקלטי נבואה סמוך לאוזן. כן? מה? כן, בגלל הקרינה, זה מסוכן. אז הייתה קרינה כזאת בעולם, ולכן אנשים התפללו. זו הכוונה. בוקר טוב לרב שרקי, זה אני. בבקשה ממך, תרגם את הכתוב בארמית, משום שלא כל הגולשים יש בידם ספרים או הבנה מלאה בארמית. לכן, בבקשה ממך, תרגם סימולטנית את הנאמר בארמית. תודה, והמשך שיהיו נעים. אני יכול להשתדל, אם כי אני מוכרח, כשאני נותן שיעור, ללכת לפי הציבור החי שנמצא לפניי, כי אם אני צריך לנחש מה לא מבינים, אז אני אצטרך על כל מילה להתעכב. אז מתוך הנחה שמבינים, אבל אם אני אשתדל בלי נדר, בסדר. הלאה. יש פה שאלה נוספת, אבל אין לי שום אפשרות, יש פה הרבה שאלות, אבל אין לי שום אפשרות, עכשיו אני יכול לענות. כן, לרב שלום, הזכרת באחד משיעוריך, שהמילה אלוהים מתחלקת לשניים, אלה מי. אלה שווה נגלה, מי שווה נסתר. ולפיכך, אני יודע שאני מתפלל לנסתר ממני. ואם אני מתפלל לנסתר ממני, זאת אומרת שאני מכיר בקיומו. זה עיקר התפילה, לא מדויק. כי הנסתר ממני זה לא מי, אלא מה. מי זה אישיות. אי אפשר לדבר על מי, אלא אם כן הוא דיבר איתך. הלאה. אם נביאים אחרונים תקנו התפילה, אז מדוע יש הבדל כה גדול בין שלושת הנוסחים של העדות, גם במילים, ניקוד, הוספת אותיות, פסוקים, וכמובן במנגינות? ההבדלים הם לא כל כך גדולים. בין התפילה התימנית לבין התפילה הספרדית והתפילה האשכנזית, אין כל כך הרבה הבדלים. יש פה ושם. השאלה היא באמת מאיפה נוצרו ההבדלים. מאיפה נוצרו ההבדלים. אבל להגיד שיש הבדלים גדולים זה לא נכון. ההבדלים הם לא גדולים. אבל, מה אתה רוצה?
איפה נוצרו ההבדלים, איפה נוצרו, זה אומר
אור,
זה אומר
אב,
זה אומר
אור. הבנתי, זו השאלה, אני חזרתי על השאלה.
לא, יש הבדלים בנוסף, במילים עצמם, כאילו,
זה ספר מילה.
והבדל
בהגיעה. הגיעה
אומרים?
הגיעה, כלומר, איך לומר את העברית.
ברור, ברור.
כן, למשל, האם קמץ, מבטאים אותו א או או וכדומה, כן? זו שאלה אחרת, כן?
כן.
אבל זה בכלל לגבי העברית בכלל, מאיפה נוצרו ההבדלים בהגיעת העברית. אבל פה לגבי קודם כל נוסח התפילה, שזו הנקודה שמעסיקה אותנו. אז יש בזה כמה דעות. הדעה של רבי חיים מוולוז'ין, מה שאנחנו לומדים כאן, זה שבאמת יש רק נוסח אחד שהוא הנכון, וכל השאר טעות. כל השאר טעות. אז יש אחד שזכר, השני טעה. עכשיו, מי הצודק? לפי רבי חיים מוולוז'ין, נוסח אשכנז. יש רק בעיה אחת, שבנוסח אשכנז עצמו יש מסורות שונות. מעניין מאוד לראות את המחקרים של גולדשמיט, יוסף גולדשמיט, שהוא עשה מחקרים ממש מעמיקים על נוסח אשכנז לדורותיו, והאמת היא שהבעיות האלה, ואז אפשר לראות כל הנוסחאות. יש לציין אגב, שכבר בפולניה, לפני כמה מאות שנים, הרבנים הרגישו שיש בעיה בריבוי הנוסחאות, ופנו לרבי שבתאי, קראו לו רבי שבתאי סופר, לא זוכר, רבי שבתאי משהו, לא זוכר את השם משפחה, ביקשו ממנו לעבוד על הסידור, ובאמת יצא הסידור של רבי שבתאי, שהיה היסוד של כל נוסחאות אשכנז מכאן ואילך, אבל בגרמניה גם כן לא כל כך קיבלו את הדברים האלה שבפולניה, ונעשה ניסיון של בירור הנוסח על ידי רבי וולף היידנהיים בהוצאת רודלהיים. כן? אבל גם בזה יש כמה נוסחאות, יש נוסחים של גרמניה הצפונית, גרמניה הדרומית. אני יודע על איזה קהילה של יקים בחיפה שכל השנה מתפללים ביחד, חוץ מיום הכיפורים שהם עושים שני מניינים, כי לאלה יש שני פיוטים שלא אומרים אצל אלה, אז אי אפשר להתפלל ביחד. אבל חוץ מזה, יש פחות או יותר נוסח אחד באשכנז. אז אם כן, הדעה של רבי חיים מוולוז'ין היא שיש נוסח אחד, תודה רבה, יש נוסח אחד שהוא האמת. יש דעה אחרת, והיא דעת הרשב"א, שאנשי כנסת הגדולה נתנו כיוון כללי לתפילה. אמרו, יש דברים שצריך להקפיד עליהם, אבל פה ושם זה ישתנה לפי המתפלל, לפי מה שהוא מרגיש. ובזה נוצרו נוסחאות שונות. יש דעה שלישית, שהיא כנראה דעתם של המקובלים, זה לא לגמרי ברור, וזה שנוסחאות שונות סודרו מראש על ידי אנשי כנסת הגדולה, בהתאם לשורשי נשמות שונים של ציבורים שונים בישראל, וזה מה שבעצם הארי אומר, שכל נוסח ונוסח יש לו שער אחר ברקיע. ושצריך להתפלל, כל אדם צריך להתפלל לפי הנוסח שלו, התואם את שורש נשמתו.
זה לא הסידור
של הרוחות
של הרוחות
של הרוחות? זה לא הסידור. לא, מה שלא תרגמנו בערבית. כל מילים שרוצים מהפה, אז סיפור לוקח את זה. כן, לא, זה לא קשור לזה. כל מילה שאתה אומר שסודרה על ידי הגדולה, אז העופות מעלים אותם. לא לפי נוסחים שונים. עכשיו, יש באמת, יש גם דעה רביעית שאומרת שאומנם כל הנוסחאות טובים, אבל יש נוסח אחד כללי שהוא מתאים לכולם, וטוענים שזה הנוסח של הספרדים. שזה אגב לא נכון, אבל כפי שהסברתי באחד השיעורים הקודמים, אבל יש גם דעה כזאת.
נוסח מאסטר.
כן, נוסח מאסטר. מה אתה אומר?
לעניות דעתי לא א' ב' ג' ד' כל הנוסחאות האלה. ברוך השם הגענו לארץ ישראל, אנחנו היום בתחתית, ולהערכתי הולך להיפתח משהו
אחיד. אתה מציע אם כן את הנוסח האחיד, זה באמת עוד אופציה מעניינת. אני בעד נוסח אחיד. אני בעד. שזה, אני מציע, אני בעד נוסח אחיד ושזה יהיה הנוסח שלי. אתה רואה, אני באתי לקראתך. לא, לא, אני מתכוון ככה. אולי לא התכוונת, אבל אני מתכוון. רגע, אני אומר ככה. אתה רואה, אני בעד פשרות. אני מוכן לבוא לקראתך, אני בעד שזה יהיה נוסח אחיד. אז תבוא גם אתה לקראתי שזה יהיה הנוסח שלי. אין בעיה. נכון? כן, בדיוק, אבל לא סתם. הנוסח שבו התפללו בשטיבלר, שבו התפלל הסבא של הסבא שלי, אז זה יהיה הנוסח האחיד. ברור? בצבא לא ניסו לעשות נוסח אחיד אף פעם. אף פעם. לא, אף פעם לא היה נוסח אחיד בצבא. לא, לא, מה פתאום? אין שום סידור עם נוסח אחיד בצבא. שום דבר. מה שיש כן בצבא, אני אסביר לכם. יש בצבא נוסח ספרד, שהוא הנוסח של החסידים, וכתבו עליו נוסח אחיד. זה הכל. כן, אם אני אגיד למשל על הכוס שזה שולחן, זה לא יהפוך את הכוס לשולחן. זה רק יאמר שלכוס קראתי שולחן. אז אין נוסח אחיד בצבא, יש נוסח ספרד.
נוסח ספרד אולי
היה ניסיון להתקרבות. נוסח ספרד הוא בדיוק מה שרבי חיים וולוז'ין תוקף פה. בעצם הוא מתכוון לתקוף את זה. מה זה נוסח ספרד? החסידים, תלמידי הבעל שם טוב, הושפעו מאוד מתורת הארי ז"ל. הארי כתב את הכוונות של התפילה על פי נוסח הספרדים שבו הוא התפלל, כיוון שהוא התפלל, למרות שהארי עצמו היה אשכנזי, אבל הוא התפלל בין הספרדים, ולכן את הכוונות של התפילה הוא סידר לפי נוסח התפילה של הספרדים. הדבר הזה גרם לחסידים להחשיב את הנוסח הספרדי כנוסח היותר מתאים לקבלה, ולכן הם שינו את נוסח התפילה שלהם והתקרבו לנוסח הספרדי וקראו לו נוסח ספרד. כן, ספרד או משהו כזה. וגם בזה יש נוסחאות שונות אגב. כן, יש מי שחקר הרבה את הנוסח ספרד, זה איך קוראים לו, זה בעל התניא. בעל התניא, האדמו"ר הראשון של חב"ד, הוא כתב ספר, נקרא ספר סדר התפילות לכל השנה, ספר שמן מאוד, שבו הוא חקר את כל הנוסחאות של מה שהוא החשיב כנוסח הארי ז"ל, שגם על זה יש הרבה מה להתווכח. מכל הנוסחאות הנקראות נוסח ספרד, הנוסח של בעל התניא הוא הכי קרוב לנוסח אשכנז. מעניין, כן? הכי קרוב לנוסח אשכנז, יש בזה כמה נוסחאות. עכשיו, בתוך נוסח ספרד יצא בלגן, אני אגיד לך למה. בגלל שנוסח הספרדים, למשל, כי אתה שומע תפילת כל פה. כן? כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. נוסח אשכנז, כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים, ברוך אתה השם שומע תפילה. יש מדפיסים שהחליטו לשים את שתי הנוסחאות, אחד בסוגריים, אחד בלי סוגריים. ואז בא מדפיס מאוחר יותר, פתח את כל הסוגריים, ואז נוצר נוסח חדש. כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים. כן? וזה מצוי בהרבה סידורים, נוסח ספרד. בסדר? וגם כל אחד הוסיף את הסברה שלו. יש אחד אומר שצריך להגיד יתגדל, השני אומר שצריך להגיד יתגדל. ויש אחד שאומר ויקרב משיחה, יש אחד שלא אומר ויקרב משיחה. אז מזה נעשו הרבה הרבה בלגנים. עכשיו נדבר למשל על נוסח הברכה של ברכת השנים, מברך השנים, שאצל הספרדים יש שתי נוסחאות, אחת לקיץ ואחת לחורף. אצל האשכנזים יש רק נוסח אחד עם מילה אחת הבדל. אבל יש מהחסידים שאימצו את החלוקה לשתי נוסחאות לקיץ ולחורף. ואז בחלק מהסידורים של החסידים יש שתי הנוסחאות. בקיצור, ברוך השם, עם ישראל יש לו דברים חשובים לעסוק בהם. כן. אל תזלזלו, זו תפילה. מה?
השאלה
היא תמיד מתי לעשות בלגן על משהו מתי לא. אז יכול להיות סליחה, אני יכול לענות לך? צריך לבדוק, בזמנו של החתם סופר, בגלל הנטיות הרפורמיות, אז הוא עשה דווקא. בסדר? כלומר, לפעמים דברים שבאמת היה ראוי לשנות, אבל הוא אומר, אם אני אשנה, הרפורמים נכנסים, אני לא משנה. בסדר? זה עניין של שיקול נקודתי. כן. זה כמו שמשל, הוא החמיר מאוד בדיני קטניות. למרות שלא צריך כל כך להחמיר בקטניות. אבל כיוון שהרפורמים היה להם טענות נגד זה, אז הוא אמר, אני אראה לכם דווקא. כן? טוב. הרב סיפר על קדושת הרב אליהו, שידע על פי תפילתו את שיקרה. אחריו היה מחמיר מאוד בהלכה, ואתה הרב לא הסכמת עמו בהלכות שונות? אז האם המתכון לקדושה זה הליכה בדרכו, כלומר החמרה בכל ההלכות? נו באמת! קודם כל להגיד, אני לא הסכמתי איתו. מי אני כדי לא להסכים עם הרב אליהו? באמת. צריך להבין את הפרופורציה. אלא הכוונה שאנחנו פוסקים אחרת, זה בסדר, זה מטבע הדברים. כל מורה הוראה, אז הוא מורה, לפי הבנתו. אלא מה? הרב אליהו כתב הרבה מאוד חומרות, ולמעשה הקל המון קולות. כן? אנשים שהכירו אותו מקרוב, יכולים להעיד שברגע שדברים הגיעו הלכה למעשה, הוא היה גדול המקילים, ולפעמים באופן שהתמיע את השומעים מאוד. כן, אז יש הבדל בין דברים הנכתבים לבין הדברים הנעשים. דבר נוסף, כשהרב אליהו כותב לך ראוי להחמיר, ראוי להחמיר, ראוי להחמיר, כוונה ראוי להחמיר. זה לא אומר שזאת הוראה להחמיר. לא תמיד, יש דברים שכן הוא החמיר. אני לא חושב שאפשר להגיד שדווקא חומרה או קולה זה הדרך לקדושה. לא, זה לא קשור לנושא הזה, ויש אפילו שיעור שעברתי על זה לפני כמה שבועות. המילים תואמות את הנשמה, אך על פי איזה נוסח? חב"ד, תימן, ספרד, אשכנז, עדות מזרח? תשובה. יש על זה כמה דעות. יש הדעה של רבי חיים וולוז'ין, שבאמת יש רק נוסח אחד שהוא אמיתי, זה נוסח אשכנז. וכל שאר הנוסחאות הם בטעות. ויש דעת האריזל, שבעצם זה כל אחד לפי שורש נשמתו. צריך להתאים את עצמו לנוסח שלו. אם אין הרבה הבדלים בין נוסחי העדות, אז מדוע כל כך קשה לעדות שונות להתפלל יחד ביישובים קטנים? תשובה, כי אף על פי שההבדלים הם קטנים, אבל הם משמעותיים. כי הרי הנפש איננה דבר טכני, זה לא רובוט. יש הרבה אסוציאציות נפשיות שקשורות למנגינה זו, או לסדר תפילה זה, או למילים מסוימות. ובעצם להגיד שצריך לאחד את הנוסח ושכולם יעשו אותו הדבר, אותה מנגינה וכו', זה בערך להגיד שכולם יהיו, שאנחנו נייצר ביצים מרובעות, כי זה מחזיק יותר טוב במדף. אבל מה עם התרנגולות המסכנות? זה הרעיון של כור היתור, נו אז באמת. כור היתור, כלומר, אתה מבין, הגוף שלך נראה לי יותר מדי מורכב. יש לך פה אצבעות, פה עיניים, פה אף, אולי נעשה מכל זה איזה איבר אחד, ככה שיהיה סטנדרטי ברור. כן? בסדר, אני יודע, אני יודע. בסדר. אני יודע שאתה לא מסכים. כן, בבקשה.
כמו שהרב אומר, כשהיה החלוקה של 12 החלות בישראל, מן הסתם כל השבט התפלל לפני נטיית נפשו.
נכון.
מצד שני, כשהגיעו למקדש, הנביאים שרו
נכון.
צורה אחת.
נכון.
זאת אומרת שיש?
בוודאי, ודאי. הנוסח אחיד, בוודאי שצריך שיהיה בסוף. אבל הוא צריך להיות ביטוי של מכלול הנפש הישראלית. זה לא יכול להיות דבר מלאכותי. למשל, אפילו במנגינה, כשהאשכנזי מתפלל, תפילת חזרת השץ של מנחה של חול, כן, דבר פשוט. נכון שהמנגינה... נכון, לא, לא, אני מדבר על שליח ציבור, אתה כן שומע. כשהשליח ציבור האשכנזי מפלל, אתה כן שומע. אתה רוצה שאני אחזור עוד פעם על זה? כן. אבל, תשים לב שיש במנגינה האשכנזית כמין מנגינה של תחנון, נכון? כלומר, יש כמין בכי סמוי. התפילה הספרדית אין בה אותו בכי סמוי. אז מה אתה רוצה שאדם שהוא ספרדי יתפלל עם הבכי הסמוי? כפי שאני ראיתי, וזה נשמע מלאכותי בצורה מדהימה, שאדם שמנהג אבותיו להתפלל בשמחה, פתאום צריך להתפלל כמו בתשעה באב. זה פשוט לא יכול להיות. כן. אם כן, אם כך, כיצד ידע מה הנוסח שתואם לשורש נשמתי? תשובה. לפי מה שההלכה אומרת שאתה חייב להתפלל בו. כלומר, יש הלכות. מהו הנוסח שבו אדם צריך להתפלל? ולפי זה, הוא יודע מהו הנוסח התואם את שורש נשמתו. כי הידוע בעולמות העליונים ממתינים שלמטה חכמי ישראל יפסקו את ההלכה. אז פוסקים את ההלכה וזה מסדר את העולמות העליונים. אם אדם ספרדי אוהב, מרגיש, נוח יותר להתפלל בנוסח אשכנזי, הכתבת אשכזני, וללכת בהלכות אכנזים עכשיו, גם תשין הורדת. האם אין פה מבחינת אל תתיטוש תורת אמך? שלוש טעויות, זה כבר נטישת העברית בכלל. טוב, ודאי שזה יותר נוח להתפלל עם אשכנזים, זה הרבה יותר קצר. הרבה יותר קצר, ודאי, מה איזה שאלה. תמיד זה יהיה יותר נוח להתפלל עם אשכנזים. אבל ברור שזה, כל אדם צריך להתפלל עם נוסח אבותיו. שלום לכבוד רב ולתלמידים. אני לא מצליח להתפלל, כי אני חושב שאני אפס, ולא מגיע לי להתפלל. וגם התפילה הופכת להיות מכנית. מה אפשר לעשות? תוד לכבוד הרב. קודם כל, תתקן את הטעויות בעברית. תודה, אומרים, לא תוד. אבל, אז מה עושים כדי להתפלל? צריך להאמין. כלומר, לומר אני אפס, זה סוג של כפירה. הקדוש ברוך הוא ברא אותך, ואתה אומר שהוא ברא אותך לא נכון? יש לגיטימיות לאני שלך. אם אתה מתכחש ללגיטימיות של האני שלך, זה בעצם גידוף. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא בסדר שבראת אותי. מה? זה משהו מתפיל? אבל קודם כל יש לי זכות להתפלל. כלומר, כשאני מתפלל, אני אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא בסדר שהעולם הוא כך, אני דורש ממך לשנות. אבל מי אני כדי לדרוש את זה? סימן שיש לי ערך. כן? זאת אומרת, התפילה בנויה על האמונה שהקדוש ברוך הוא לא פישל כשהוא ברא אותי. בסדר? אז זה צריך להתחזק באמונה. האם אפשר לומר שהנוסחים הם בבחינת אלו ואלו דברי אלוקים, בדומה למחלוקות בגמרא, משלימים ביחד את כוונת הנבואה המקורית? ודאי שאי אפשר להגיד את זה. מה שכן אפשר להגיד, שהתפילות הן בבחינת אלו ואלו דברי אלוהים, לא דברי אלוקים. עכשיו, זה נכון. זאת אומרת, שאפשר לומר שהזהות הישראלית המקורית התנפצה לרסיסים, ואז נהייתה עדות שונות. ולכן גם רוח הקודש התנפצה לתפילות שונות גם כן. המשך, איך אפשר לתקוף נוסח כלשהו של תפילה? הרי אם אני יודע לפני מי אני עומד, אני צריך לכבד את השונה ממני. תודה. זאת אומרת, מה שרבי חיים וולוז'ין סבר, זה שהחסידים עברו על ההלכה. כיוון שאדם צריך להתפלל לפי נוסח אבותיו, היה אסור להם לשנות לנוסח הספרדים. זה מה שהוא אומר. יכול להיות גם שהוא חושב שהנוסח הספרדי הוא מוטה, אבל זה אין לו כוח להגיד לספרדים לשנות. אבל ודאי שלחסידים שהיו אשכנזים, הוא אומר, זה לא בסדר ששיניתם. אגב, בין החסידים היה מי שסבר כך, הרבי מצאנז, רבי חיים מצאנז, אף על פי שהיה מן החסידים, התפלל בנוסח אשכנז, כי הוא סבר שזה לא היה בסדר לשנות את הנוסח. כנראה, בוקר טוב כבוד הרב, נוסח ספרד הוא כנראה הנוסח שיתאים לימות המשיח, כי לפי דבריך הוא הנוסח שעושה הכי הרבה בלגן, ואם הוא לא הנוסח שהכי מתאים, אז איך זה ייפטר להערכת הרב הסוגיה הזו? אתה אומר שמי שעושה יותר בלגן זה מי ש... נו באמת, תן לי, כשתהיה לנו סנהדרין בלשכת הגזית, רוח הקודש תחול על האומה ותחול על החכמים, ואז הדברים יהיו ברורים, כנתינתה מסיני, ולא נצטרך לכל השיעור הזה. בוודאי, כל שבט ושבט, היה לו סנהדרין משלו, נכון? יש סנהדראות לשבטים. אז זה גם אומר משהו לגבי אופן עבודת השם של כל אחד. כן? כן. נכון. נכון. אתה אומר, איך יכול להיות שתורה תינתן לנביאים? כלומר, איך המשנה אומרת שמסרה לנביאים? הרי לפי הרמב״ם אין לנבואה שום מעמד בקביעת ההלכה. נכון? תשובה, נכון, שזו דעת הרמב״ם. אבל לא כך דעת רבינו תם. כן. מה? יש מה לחשוב עליו. אבל ההלכה כמו רבינו תם ולא כרמב״ם.
שמה? שיבוא
נביא
יכול לשנות?
כן. בבקשה. אני נתתי פעם כמה שיעורים על יחס בין הלכה לנבואה. מה שאני אומר הוא קצת נועז, אבל בכל זאת אפשר לדון בזה על פי הסוגיות התלמודיות, אבל אני לא רוצה עכשיו להרחיב את זה. כן. כן, אכן, אתה צודק. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, כל הבלבול הזה זה בגלל שאין לנו בית מקדש. כשיגיע בית מקדש, אז כל הבלבול ייפסק. ממילא גם לא נצטרך להתפלל, אתה אומר. טוב, אז יש לי כמה הערות על דבריך החשובים. א', לא יגיע בית מקדש. לא יגיע בית מקדש, זה לא קורה. אלא בית מקדש, אנחנו נביא אותו. אנחנו בונים, כן? צריך פשוט לקחת בטון, אבנים, מערבל בטון, להביא, בקיצור, חומרי בנייה, ואז יש בית המקדש. זה לא זה כשיגיע בית מקדש. בית המקדש, הוא לא פותר אותך מהתפילה. יש מצווה של קורבנות, יש מצווה של תפילה, זה שני דברים שונים. כן, בבקשה. ג', אתה צודק, שכשהמצב יהיה טוב, יהיה לנו סנהדרין בלשכת הגזית, אז תחול רוח הקודש על האומה, ובכלל זה על החכמים, ומתוך כך גם אנחנו נדע איך לנסח את התפילה. כן.
התפילה זה הקשר
שביני לבין
הבורא. עכשיו, אני לא מבין איך זה יכול להיות שאלפיים שנה הצלחנו לשמור טוב מאוד, איך זה תפילים ואיך זה נראה ואיך עושים את זה, ושמרנו על כלי שלישי בשבת ואת התקופת החזון איש, וזה ידענו כן לשמור, אבל מנהגי התפילה שבבית המקדש, לא הצלחנו לשמור.
אני מתפלא על שאלתך. אתה אומר שבכל הדורות הצלחנו לשמור על ההלכה בלי שינוי. ואילו, איך זה יכול שבתפילה לא הצלחנו לשמור? ואני שואל אותך, מי אמר לך שבתפילה, שבהלכה הצלחנו לשמור בלי שינוי? אתה יכול לראות על כל ההלכה אלף דעות, מה זאת אומרת?
אבל יש זיקה למקוריות.
יש זיקה למקוריות גם בתפילה?
אנחנו לא מכירים שום ניגונים של...
איך אתה יודע שאנחנו לא יודעים שום ניגונים של בית המקדש? מי אמר לך שכל הניגונים שלנו הם לא נגזרות של הניגון המקורי? ואולי אחד הניגונים הוא כן הניגון המקורי. סתם. לא, זה לא ככה. זה לא ככה. יש אפילו בתוך התפילה, יש דברים ייחודיים שהמוסיקולוגים אומרים שאין להם מקור אחר מאשר היהדות עצמה. מה עושה אדם שאין לו נוסח אבות? כי הוריו וסבו היו רחוקים ממסורת מאוד מאוד, ולא שמע וראה נוסח אבות בכלום. שישאל את הרב שלו. הרב אמר שאדם צריך להיות בעל ערך עצמי, כי השם ברא אותו, והשם לא פישל כהגדרתו. מה יש לענות לאלו שאומרים שאכן, הלו, מחקת לי את השאלה. מחקת לי את השאלה. מה יש לענות לאלו שאומרים שאכן כך, אך האדם מטבעו הוא חוטא בשל חטא האדם הראשון? כן, באמת הנוצרים סוברים שמאז חטא האדם הראשון האדם הוא יצור דפוק, ולכן אין לו יכולת לפנות אל הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותו. כן, אבל היהדות סבורה שחטא אדם הראשון הוא דבר חיצוני לאדם. מדוע? כי מה זה חטא אדם הראשון? זה המרידה. ברגע שאדם מקבל על עצמו את האדנות של הבורא, הוא מופקע מן החטא, אוטומטית. מופקע מן החטא. וזאת הסיבה שכדי להתפלל אנחנו אומרים אדוני שפתי תפתח. למה שם אדנות, א' ד' נ' י' ולא שם הוויה? כי זה בדיוק העניין. אנחנו רוצים לפתור את עצמנו מחטא אדם הראשון על ידי קבלת האדנות, ואז אפשר להתפלל. יש פה, תודה רבה ששמרת לי על השאלה, אבל עכשיו אני מציע שנראה את השאלות האחרות. כן, תודה כבוד הרב, אני אשתדל להאמין. החיוך של כבוד הרב מחזק את האמונה שלי. תבורך, אתה וכל ישראל. אז תיקח תמונה שלי עם חיוך. שלום הרב. מה? לא. שלום הרב. כדי להרגיע את התלמידים, מה אתם נראים לחוצים? נזכיר רק שבעתיד לבוא לא יהיה נוסח אחיד, אלא כל אחד מתפלל. אך שמתאים לו, כי כולם יהיו נביאים, שבוע מקסים לעם ישראל. וואו, זה ממש מלחיץ, כולם נביאים. איך אומרים, כולם השם נביאים ומי ייתן? רבנו שליטה בוקר טוב, ראיתי באתר סרטון של הרב אליהו זצ"ל, שהוא אומר שמקדש ירד מוכן מהשמיים בעזרת השם. נכון, זה מה שהוא אמר. אז האם על פי רבנו תם, הנביא רשאי לשנות הלכה לתמיד, כלומר לעולם? זה יש מקום לדון, זה דברים לא פשוטים. השאלה איך להסביר את רבנו תם, כן. אבל זה באמת קשור לשיעור על הלכה ונבואה, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. בוקר טוב הרב, רבי יונתן אדלר התפלל בנוסח הספרדי. קודם כל זה לא נכון, זה רבי נתן אדלר, לא יונתן. ואמר שזהו הנוסח הנכון, האם זה נכון? ואם כן, מה עם מנהגי אבותיו? תודה. זה נכון שרבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, סבר שהנוסח הספרדי הוא הנכון, ולכן היה מתפלל כנוסח הספרדי. זה נכון. אבל מעולם זה לא הפך להיות הלכה, אפילו לא אצל תלמידיו. התלמידו המובהק, החתם סופר, המשיך להתפלל בנוסח אשכנז. גם הרב קוק סבר כרבי חיים מוולוז'ין, וכתב פירוש על הנוסח הזה. וגם הרב, שכל תורתו שהובא גם מתורת הארי, לא סבר כמותו בנוסח התפילה. מה, בגלל שהרב קוק כתב פירוש על הנוסח האשכנזי, אז הוא סבר שהנוסחאות האחרים לא נכונים? באמת. מה שכן, על הנוסח הגרא, אומרים שפירוש הגרא על דרך הנסתר, על הסידור, עניינו היה לגלות את הכוונות של נוסח האשכנזי. מה? מה אתה אומר? השתלטו על השיעור, לפעמים אתם עושים את זה. טוב. גם בנוסח הספרדי יש הבדלים בברכת שים שלום, חיים חיים וחסד, צדקה, ויש נוסח בלי המילה צדקה. לפי מה להתפלל? לפי נוסח אבותיך. כן, הרי הנוסחאות השונים, גם אצל הספרדים, זה תלוי לפי מנהגי מקומות ועדות שונות בתוך הציבור הספרדי. המשך. אם חילוני ידע לפני מי הוא עומד, לפני שהדתי יזהה לפני מי הוא עומד, האם תפילתו של החילוני תתקבל על ידי הדתי? תודה. אני חש כמין התרסה בשאלה, אני גם לא יודע בדיוק מה המשמעות. התפילה לא מתקבלת על ידי הדתי, היא מתקבלת על ידי הקדוש ברוך הוא, לא על ידי הדתי, זה כשאני לא מבין. אבל הרב, הרי יש מדרש שאומר שבית המקדש ירד מהשמיים אלינו, תודה ושיעור מענה. טוב, אז אתה כבר נכנס כבר לסוגיה אחרת, שהיא השאלה, כיצד ייבנה בית המקדש? כן, האם מן השמיים, לא מן השמיים, וכו' וכו'. ואני כבר בשיעורים אחרים דנתי בנושא הזה, זה שאני הערתי את זה כהערת אגב, למי שאמר שבית המקדש יגיע, אז זה לא מצדיק עכשיו דיון בכל המדרשים וכדומה. אני רק רוצה להזכיר להלכה, בית המקדש ייבנה על ידינו. כן. נכון. אתה צודק. אני אמרתי שאפס זה מעלה, ופה אני עניתי לאותו בחור שאמר אני אפס, שזו כפירה. כי לפעמים זו אותה מילה, אבל היא משמעות אחרת. כן? לפעמים, אתה יודע, אותה מילה יכולה לשמש שני דברים. למשל, המילה, נגיד, מה למשל? כוס. כן? המילה כוס מציינת כלי קיבול לנוזלים. אבל המילה כוס גם מציינת ציפור שמסתובבת בחורבות. אין שום קשר בין הכוס הזאת לכוס הזאת. כך גם המילה אפס. כשאדם אומר אני אפס, זה יכול להיות במובן של מעלה, לפי מה שדיברנו, שאדם מוכן להכיר את אפסיותו, ומתוך כך הוא מקבל את האני שלו, ואילו אצל השואל, המשמעות הייתה של חידלון, ולכן אמרתי מה שאמרתי. או? אתה יודע שיש דבר כזה מילה שיש לה שתי משמעויות. כן, קוראים לזה הומונים. כן. טוב, אז בואו נמשיך. לא, בזה נגמר השיעור. טוב, כל טוב, שלום.